חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הלו, הלו, הלו.
מה יהיה?
לא יהיה.
לא יהיה, תמיד זה יהיה הלו, הלו, הלו. הפתיחה שלנו לתוכנית נוספת וחדשה של אנזל ולוקסי, לדבר זה לא משמין.
שלום, אפרת אנזל.
שלום, אור בעיניך, מה קרה?
ראיתי אותך עם המשקפי שמש, החדשות שלך, אני מאוד אוהב אותם.
אלה שקניתי כסוג של דחקה שיהיה לי למסיבות הזויות לפנות בוקר?
באמת? זה היה אני סטייל שנות ה-70 דחקה?
כן, אבל זה עובד, גם בעלי מאוד אוהב אותן. תקשיב, לתוכנית שלנו קוראים לדבר זה לא משמין.
נכון.
והיום מה שנקרא, ויפה שעה אחת קודם, כי היום אנחנו הולכים לדבר על אחד הדברים שנתפסים, ובצדק, הכי משמינים שיש. החיטה. מין משהו שאנשים אומרים, אתה רוצה לרזות, תוציא אותו מהתפריט. ומצד שני, הדבר שאחראי על 20% מהתזונה של המין האנושי. אנחנו הולכים לדבר על אחד הדברים הכי בסיסיים בתזונה שלנו, שהיום הופך להיות מאוד שנוי במחלוקת.
אם חשבנו שיהיה לנו בעיה בתוכנית תפוחי האדמה, על מה נדבר, כי יש כל כך הרבה מה לעשות איתו, אז הלכנו עוד יותר רחוק ומצאנו משהו שלעולם לא נצא ממנו.
החיטה. למעשה, ברגע שהתחלנו לדבר על הנושא הזה, הבנו מראש שאנחנו הולכים לעלות לתוכנית כפולה, תוכנית שתתפרס על פני שבועיים, שעתיים, וגם אז אנחנו מבטיחים שלא נכסה את כל ההיבטים של החיטה. כי היא ענקית.
כי אין מה לעשות.
היא למעשה אולי שולטת בנו בכלל, ולא אנחנו בה.
החיטה בהחלט, כן.
הרי בלעדי חיטה, המין האנושי היום לא יכול לשרוד.
אני רציתי להגיד על זה יותר מאוחר, אבל כן, אני אדבר על אם החיטה, ואני אסביר למה המין האנושי לא יכול לשרוד.
אתה רוצה שנתחיל עם 5 דברים שלא ידעתם על חיטה?
אני אשמח.
אז בוא נתחיל.
בואי נתחיל.
החיטה מככבת בהמון רשימות. המון. היא מככבת ברשימת הגידולים הכי נפוצים בעולם. יש את הטירס, אחר כך החיטה, אחר כך האורז, ומה שהיה שבוע שעבר, תפוח האדמה. היא מככבת ברשימת 5 מיני הדגן של ההלכה היהודית, והיא כמובן מככבת ברשימת 7 המינים בהם בורחה ארצנו. חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, תמר וזית.
החיטה היא דגן שאנחנו משתמשים בו בכל שלבי הגידול, וגם בכל חלקיו. עשב החיטה אנחנו סוחטים למיצי בריאות, נוגדי חמצון וחלבונים, כל מיני כאלה. כשהחיטה ירוקה אנחנו עושים ממנה פריקי, כשהחיטה בשלה אנחנו עושים מהגרעינים קמח. מנבט החיטה אנחנו מנביטים אותו וגם עושים מאכלי בריאות, ומהקש של החיטה אנחנו עושים מספוא.
נכון.
אנחנו משתמשים בכל חלקי הצמח כמעט.
יש גם דלק חיטה, יש גם מתנול, יש גם לתעשיית הנייר חלק מהקש הולך.
נכון, נכון.
קיצור, אנחנו לפחות מנצלים אותה עד תומה. היא תופסת כל כך הרבה שטחי גידול על פני הפלנטה, לפחות גחמודה תביא קבלות.
עובדה הבאה.
הסיבה המעניינת.
כן.
ואנחנו נדבר על קוסקוס במהלך התוכנית, שבגללה אוכלים קוסקוס דווקא ביום שלישי. אתה יודע שקוסקוס תמיד אוכלים ביום שלישי.
ודאי.
שזה היום החופשי של המאפיות בתוניס. וקוסקוס הוא באותו היום הפחממה החלופית ללחם. חופש במאפיות. זה כמו שביום שני, ביום שני אין ספר.
יום שני אין ספר, יום שלישי אין אופה.
עכשיו, זה בעיה שביום שני אין ספר. זה ממש לא מתאים לי ללוז, כי יום שני זה היום שלי שאני בלי...
נכון, בלי הילדים.
בלי הילדים, כאילו. אז תמיד אני אומרת, זה יום טוב לפנק את עצמי בפן. ולא.
אין כאלה שעוברים על החוק?
יש אחד. אין, אי אפשר להשחיל תור אצלו.
אני מהעובדה הבאה, הפיתה העתיקה בעולם התגלתה בצפון ירדן, באתר שנקרא שובייקה 1. הפיתה עצמה בת, שימו לב רבותיי, 14,500 שנים פיתה. שהשתמרה 14,500 שנים. בהמשך נדבר עם מוזיאון ישראל ונשמע על זה עוד.
ואני חשבתי שהפיתה שהשתמרה אצלי הכי הרבה זמן זה זאת ששכחתי בפינת המגירה למשך שבועיים.
כל המאזינים שיגידו עכשיו לא פתחת את המקרר שלי.
והעובדה החמישית, הביטוי המקסים, שמנה וסלטה. מגיע מהנוהג להרבב סולת בשמן זית ולעלות איתו לירושלים בחג השבועות, אחד משלושת הרגלים. ביטוי מקסים שהפירוש שלו זה הקרם דה לקרם.
קרם דה לקרם, הכי טוב שיש. הטופ דה לטופ, או כמו שידידה משותפת שלנו אומרת, בונטון, מיכל אנסקי.
אוקיי. בונטון. בקיצור, הביטוי שמנה וסלטה רק מעיד עד כמה חשובה הייתה הסולת כבר מקדמת דנה. כן. ביטוי שהוא כל כך חשוב בתרבות.
וגם מחבר אותנו לחג השבועות, חג שמח.
בדיוק, חג שמח. עכשיו, תקשיבו, אנחנו כאן היום באמת בתוכנית שהיא סביב חג השבועות.
נכון.
וכולם את חג השבועות חוגגים להם עם מוצרי חלב, ואנחנו החלטנו שאנחנו פחות מקדמים כרגע את מה שהפך להיות חגיגת החלב, ומדברים על דבר שהוא הרבה יותר בבסיס חג השבועות. כן. חג קציר חיטים. זה החג, זה לא חג קציר יוגורט.
למעשה יש אפילו עלייה לבית המקדש, להקריב קורבן, כמו שאמרת, סולת עם שמן, ייחודית לחג שבועות.
כן, נהדר. וזו גם התקופה באמת שאנחנו קוצרים את החיטה, ווואו, מאיפה להתחיל לדבר על הדבר הזה? אני אגיד לך מאיפה אנחנו נתחיל.
בוא נתחיל מההיסטוריה.
אנחנו נתחיל מהיסטוריה, בדרך כלל אנחנו מתחילים את התוכנית בכל מיני בלשנות וחקר מילה, כן. אבל היום באמת בגלל כמות הנושאים הקולינריים שאנחנו הולכים לעלות כאן, אז החלטנו קצת, מה שנקרא, להפסיק עם האובססיה שלי למילים. ודבר נוסף שחשוב לי להכין את המאזינים שלנו, מכיוון שאנחנו רוצים לגעת בכל היבט של החיטה, בפריקה, בבורגול, בקוסקוס, בלחם, בקמח, בכל כך הרבה היבטים, החלטנו מכל נושא לקחת זווית אחת ולראיין מישהו שהוא מומחה בנושא הזה.
כן.
אחרת, מה שנקרא, חמודים, לא נצא מזה, ואומנם אתם עומדים בפקק ומקשיבים לנו, אבל הפקק הזה אמור להיגמר מתישהו.
ואיזה רשימת מוויינים יש לנו היום בשבילכם, על האיסטר ולהקתו באופת אנפלאג.
אנחנו נספר לכם שתהיה איתנו רונית ורד, ויהיה איתנו ארז קומרובסקי, יהיה איתנו אנו היסטוריון שאתם לא מכירים ממזון ארץ ישראל, אחיעד עובדיה. יהיה איתנו דביר בר, עולה הצליאק ובעל האתר וויטאוט, שיסביר החיים ללא חיטה, וכמובן מלכת המטבח יונית צוקרמן.
צוקי.
מדהימה.
מדהימה.
בקיצור, okay. בואו נתחיל, ואנחנו הולכים הרבה שנים אחורה אל ההיסטוריה של החיטה.
החיטה נולדה פה, בלבנט, כמו שקוראים לו, או אזור הסהר הפורה, או מהמזרח התיכון, או לא יודע איך לקרוא לזה, אבל ממש ממש פה. ארץ ישראל, סוריה, ירדן, לבנון, זה המעגל המוקדי שיודעים שהחיטה הגיעה ממנו. עכשיו, החיטה נולדה לפני אלפי שנים, והיא הופצה במהלך ההיסטוריה, עברה מישראל לאזור קפריסין, ירדה למצרים לפני 6,000 שנה. המצרים היו הראשונים שיצרו לחמים, מגוון לחמים בתנורים תעשייתיים, ואפו אותה כאילו בצורה מסחרית. משם זה המשיך באפריקה, בצפון אפריקה, לטייל, וזה קפץ לספרד, ומשם לאנגליה וגרמניה, וחזר למזרח עד שהוא הגיע לסין. ובאמת, בסין אין הרבה חיטה, זה לא כל כך נפוץ, כמו בכל שאר העולם שכבר צורך את הדבר הזה עשרות אלפי שנים, מסתבר.
כן. אבל אנחנו כן יודעים להגיד שלאורך שנים, החיטה הייתה חיטת בר. וברור שגם בתקופת הציידים והלקטים, כלומר לפני המהפכה החקלאית שלפני 10,000 שנה, ברור שגם לפניה צרכו חיטה. אבל צרכו חיטה לא ביטו אותה עדיין. היא לא הייתה משהו שמגדלים, כותפים אותו על בסיס יומיומי, אלא יותר בתבנית של ליקוט.
בוא ניקח את הצמח ונבין מהו. יש גבעול, קש ארוך, שבקצה שלו שיבולת, ובשיבולת מלא מלא גרעינים, זרעים. עכשיו, היא מסתמכת על חרקים, ועל חיות שעוברות ומנערות אותה, ועל רוח שתעבור, תפרק את השיבולים, תפיץ את הגרעינים, הם יפלו על האדמה, יבוא הגשם ויצמח חיטה חדשה. כלקט, מאוד קשה לאסוף אלפי גרעינים מהרצפה. את רוצה להכין כיכר לחם, זה המון המון עבודה בשביל גרעין קטן. המון המון עבודה. הרבה יותר הגיוני באמת לתפוס אלומת חיטה ועם מגע להוריד אותה. ואז באמת התחילה התרבות החקלאית להתפתח. ומה שקרה זה שהם התחילו לאסוף באמת את השיבולים שנשארו על הצמח, כי הרבה יותר קל באמת לאסוף אותם מהצמח ולא להתכופף ולהרים אותם מהרצפה. ונוצרה סוג של התניה גנטית או שיפור גנטי בכך שרק הגרעינים שנשארו על השיבולים אלה שרדו ומהם יצרו את הדור הבא.
נכון.
ולמעשה אנחנו משבטים גנטית את החיטה כבר 20 ומשהו אלף שנה.
בהתחלה זה לא היה שיבוט, כפי שאנחנו מכירים את המושג היום. מה היום, שזה היה, נכון. זה פשוט ברגע שאתה אוסף צמח מסוים, כלומר אתה מחליט לאסוף את השיבולים שהזרעים שלהם לא יתפזרו לכל עבר, ואת אלו אתה שותל, אז באופן טבעי צומחת לך יותר חיטה שהזרעים לא מתפרקים,
נכון.
וזה מה שנקרא יותר הסתה גנטית או העדפה גנטית, או במילותיו של דרווין כפרה עליו, איך אני אוהבת ומעריצה את הבן אדם הזה, ברירה טבעית.
ברירה טבעית.
סוג של ברירה טבעית בידי האדם.
עכשיו, לחיטה יש 14 זוגות כרומוזומים. אנחנו בני האדם, כמה יש לנו?
23.
זה לא כזה רחוק. זה אחד הצמחים הכי מסובכים מבחינה גנטית, ובכל כרומוזום...
ה-DNA שלהם לדעתי יותר מורכב.
נכון, בכל כרומוזום יש 5 רצפי DNA. וככה אנחנו יודעים שבאמת הגיעו מלא זנים שהושבחו והושבחו והושבחו עם הזמן. והנה הגענו למאה ה-20, ואנחנו כמעט כולנו משתמשים באותו אב שנקרא... חיטת לחם. חיטת לחם, את מסתכלת עליי במה.
לא, אני מסתכלת לכם במבט של אני מקשיבה. אני מאזינה מהבית כרגע. אני
יושבת באוטו.
רגע, הלכתי להכין קפה כאילו.
חיטת לחם היא המקור, הבסיס, לדעתי 90% מהחיטה שאנחנו צורכים.
אני, אבל לפני שאנחנו באמת נדבר כאילו על הגנטיקה והכל, אני רוצה רגע לחזור באמת ל-10,000 שנה אחורה. התקופה שבה הייתה את המהפכה החקלאית, שבני אדם התיישבו והתחילו לגדל, יש שם פריצה אנושית מאוד מאוד גדולה באותם שנים.
למעשה זה המהפכה החקלאית, היא המהפכה שהפכה אותנו מחיות פרא לאנשים מתורבתים שנאספים כדי ליצור קהילה גדולה שדואגת לעצמה, מכילה, מקיימת את
נכון.
עצמה.
עכשיו, וכל הזמן אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו אומרים, שמה בערך החיטה בויתה.
כן.
אבל אנחנו במהלך השבוע האחרון קרה לנו דבר מדהים.
מדהים.
בעקבות תוכנית השום שעשינו פנו אלינו ממוזיאון ארץ ישראל, וסיפרו לנו ש-10,000 שנה זה מספר נחמד, אבל הוא ממש לא נכון.
הוא תינוק.
הוא תינוק. בוא נתקשר למוזיאון ארץ ישראל, אל האוצר.
אנחנו נדבר עם אחיה דובדיה, אוצר פרה-היסטוריה במוזיאון ארץ ישראל, שיספר לנו על החיטה הקדומה שיש לו, וגם על אותה פיטה שהזכרתי מקודם.
שאנחנו עדיין מתרגשים ממנה. מעניין אם היא הייתה טעימה.
הלו?
אחיעד?
כן.
שלום אחיעד עובדיה, עוצר פרה-היסטוריה במוזיאון ישראל. מה שלומך?
בסדר, לא מור, שלום לכם.
שלום, שלום.
סיפרנו למאזינים שלנו שבעקבות תוכנית השום יצרתם איתנו קשר, וסיפרתם לנו שרגע, לא רק שום פרה-היסטורי יש במוזיאון ישראל, אלא גם חיטה. וזה הימם אותנו, כי מה שאני תמיד ידעתי זה שהיו ממצאים ארכיאולוגיים, מצאו חיטה בת 10,000 שנה, 12,000 שנה, ואצלכם יש משהו אחר?
כן, אצלנו יש חיטה הרבה קודם, שנמצאה בארץ. קודם כל, אני שמח, אתם עושים תוכנית על חיטה, זה אחד הדברים הפעימים שיש.
נכון.
בתור אחד שעושה לחם בעצמו
הוא
בבית.
הוא עושה חובב, הוא סיפר לי.
וואו.
זה מאוד כיף, וכמובן טעים, ולא פלא שהחיטה היא באמת בין הדברים הראשונים שהאדם בייט וניצל בצורה כזו טובה, זה פשוט טעים. פה בארץ, באמת לפני, האמת שזה כבר לפני כמעט 30 שנה, בשנת 91,
כן.
הכנרת ירדה לה והתגלה אתר מאוד מאוד מיוחד, באמת בקנה מידה עולמי החשיבות שלו, בגלל שהוא היה מתחת למים כל כך הרבה זמן, אז ההשתמרות שם של החומרים האורגניים, שבדרך כלל אנחנו לא מוצאים את זה בשום אתרים ארכיאולוגיים, השתמרות היא מאוד מאוד טובה. ומצאו שם המון המון זרעים של המון המון צמחים, וביניהם גם חיטה. גם צהורה ושיבולת שועה.
אחיעד, אני הייתי מצפה דווקא שבתוך...
שמתחת למים...
מים הדברים יתפרקו וירקבו.
נכון, אבל לא, זה לא. הם סביבה אנאירובית, בלי חמצן, אז דווקא הדברים משתמרים בצורה מאוד מאוד טובה. המקרה השני הוא תנאי יובש, כמו במערות של מדבר יהודה.
מדהים.
ששם גם אין תנאי מים בכלל, אבל יש מאוד יובש, אז דברים נשמרים שם.
בקיצור, מה שצריך זה בלי אוויר. האוויר הוא הבעיה בכל הסיפור הזה.
לא אוויר, זה לחות או 100% מים או בלי מים.
אוקיי, הכל או לא כלום.
כל השאר באמצע אנחנו כמעט ולא מצאים כלום.
אז מה מצאו שם? אמרת שמצאו חיטה וזרעים נוספים?
כן, אז האתר הזה הוא בין 23,000 שנה, זה הרבה זמן.
וואו.
מצאו מאות אלפי זרעים של חיטה ושעורה, שיבולת שועל ועוד המון המון צמחים אחרים, ובגלל הכמויות הגדולות שהשתמרו שם, אנחנו יכולים להבין מזה ומאות דברים אחרים שמצאו שם ועשו... עד היום המחקרים על האתר הזה נמשכים ויוצאים כל כמה שנים, יוצאים מאמר חשוב כבר 30 שנה, שממש האנשים האלה עשו את הניסיונות הראשונים בעולם בחקלאות.
וואו.
הם ממש זרעו וקצרו את החיטה ואת הצהורה ועשו מזה לחם, הם נכשלו, כי רק 10,000 שנה אחרי זה המציאו, בעצם ביטו את הצמחים והמציאו את החקלאות, אבל הם היו הראשונים לנסות.
זה מה שמדהים, שהם ניסו לפני כל כך הרבה שנים, זה בעצם מטלטל קצת את מה שאנחנו יודעים על, על המין האנושי כולו, כי אם אנחנו שמים את התג זמן של 10,000 שנה, ופתאום זה 23,000 שנה, זה קצת מערער את כל מה שאנחנו יודעים.
שתיים וחצי כמעט.
כאילו, אני שמעתי כזה דבר ואמרתי, מה, אבל אני זוכרת מהלימודי רפואה שלי, כל הזמן דיברנו על, על המהפכות שקידמו את המין האנושי, והנה זה מתוארך 10,000 שנה אחורה. זה פסיכי. עצם זה שהם ניסו, גם ברמה התבונית. תבונית ותרבותית.
ההבנה שלהם של הטבע והסובב היא הבנה מושלמת. הם ידעו הכל, הם ידעו מה לעשות עם הצמחים, איך להכין אותם, איך לאכול אותם, מתי לקצור אותם. אבל הניסיונות המודעים האלה זה באמת מדהים. זה לא טריוויאלי וזה באמת היה שוק לכולנו אפילו שגילו את זה.
לפני כמה שנים גילו את זה? אמרת ב-91. נכון?
91 האתר נחפר, אבל מאז חוקרים אותו, ומחקר שהתפרסם על ממש על הניסיונות של החקלאות יצא לפני 3-4 שנים.
וואו. הזרעים האלה הם ניתנים למחקר ברמה הגנטית ברמת השכפול? זאת אומרת, אנחנו ממש יכולים לשתול אותם ולהוציא מהם צמח?
לא, לא נשאר בהם חומר ביולוגי שאפשר. זה לא כמו הזרע של התמר ממצדה שהצליחו להנביט אותו.
אוקיי.
אבל כן יודעים מורפולוגית, צורנית, איזה סוג חיטה זה היה.
ו?
איזה סוג?
וממש מכירים את החיטה, קוראים לה חיטת אמר.
חיטת אמר?
אמר, כן. זה לא חיטת לחם שאנחנו מכירים, בעצם קמח שקונים היום בסופר זה חיטת לחם, זה זן מסוים, והזן שמוצאים באתרים האלה, גם באתרים יותר מאוחרים, אפילו שהתחילו את החקלאות, הזן שמוצאים זה זן אמר, ועד היום אפשר, בעצם אני גם עושה עם החיטה הזו, אני מזמין את הקמח, קמח אמר, ואופה איתו לחם.
מאיפה אתה מזמין קמח כזה?
אז אני נעשה פרסומת קטנה, אני מזמין קמח מהתחנות הגדולות של ארץ ישראל, ככה זה נקרא, בחיפה, אם אתם מכירים את ממגורות דגון, הבניין הענק, בחיפה ליד הנמל, זה שם.
מדהים.
ויש להם קמח מצוין, ואפשר להזמין עד הבית, זה מגיע.
בטח, אתה כעוצר פרה-היסטוריה, זה נורא מרגש אותך לאפות לחם מקמח שהיה קיים גם לפני כל כך הרבה שנים, לא? יש בזה משהו רומנטי.
ממש, אני מזמין את החברים, אני אומר להם, הנה, תראו, זה קמח אמר, ויש עוד כל מיני סוגי קמחים כאלה שגם אנחנו מוצאים באתרים ארכיאולוגיים, ואני יכול לאפות איתם ממש לחם עכשיו.
והוא מותאם לאפיית לחם בדומה לחיטת הלחם של היום? או שהוא עושה צרות, מה שנקרא?
הוא קצת יותר קשה. הגלוטן בו הוא פחות, חיטת הלחם זה בעצם, יש בה המון המון גלוטן.
נכון.
בקמחים העתיקים, ככה קוראים להם, יש פחות גלוטן, בעצם גם קוסמין הוא סוג כזה, ויש עוד כמה סוגים. יש בהם פחות גלוטן, אבל עדיין אפשר להפיק מהם לחם מאוד מאוד טעים.
מדהים. והטעם שלו יותר אגוזי?
כן, קצת יותר אגוזי, אבל טעם של לחם, אבל הוא...
עשיר ועמוק.
Okay. עדיין, הוא פשוט טעים. טוב, כל לחם הוא פשוט טעים, אין מה לעשות.
גילוי נוסף, הדבר נוסף שקיים אצלכם בתצוגה, זה פיתה.
כן, הפיתה עצמה לא קיימת אצלנו.
אה, היא לא?
לא, הפיתה נמצאה שנה שעברה, ונמצאה במזרח ירדן, באתר שנחפר על ידי משלחת בלגית, אם אני לא טועה, כי השמות שלהם קצת...
בלגים.
בדיוק, אז הם מצאו את האתר הזה במדבר השחור, ממש מזרח ירדן, אזור צחק לחלוטין, כמו שאמרתי, היובש. שימר שם דברים גם מאוד מיוחדים, והם ממש מצאו חתיכה של לחם מרובן, לחם שרוף, וזה ממש העדות הישירה הראשונה שלנו, הכי קדומה שיש לנו היום, לממש לפיטה, לפלט ברד, ככה הם קוראים לזה.
לפיטה על הגז.
וזה בין 14,000 שנה. פיטה על המדורה האמת הם עשו.
כן, פיטה על הגז. כבר אז ידעו מה טוב. זה מטורף שנשמרה פיטה כזאת.
כן.
כן, ממש. חתיכה קטנה של כמה סנטימטרים, אבל זה ממש פיטה.
מדהים שתחשוב שלקח לאנושות 14,500 שנה מאז, כדי להמציא את המאכל השני שישרוד לעולם, שזה הצ'יפס של מקדונלדס.
כן, זה די מדהים שהיא שרדה, ושוב, זה מחזיר אותנו לניסיונות שלהם להגדיל את היכולת שלהם לאכול מהטבע, כלומר להגדיל את התצרוכת האנרגטית ממשהו מהטבע.
נכון.
כי כלקט בעצם מה שהם יכלו לעשות זה לאסוף את החיטה בעודה ירוקה ולאכול, שבעצם רק אז היא אכילה ישירות בלי בישול.
נכון.
ופה זה כבר להכין קמח.
אבל זה עלייה וקוץ בה, בעצם ברגע שהם התחילו את החקלאות, הם לא יכלו כמעט לחזור אחורה. אתה שבוי של השדה שלך. אתה חייב לזרוע אותו, אתה חייב לנקש עשבים, לעשות כל הדברים האלה, ואתה לא יכול ללכת משם, כי אחרת אין לך אוכל.
כן.
רגע, בשלב מסוים של האנושות, ברגע שהיא התקדמה מספיק לחקלאות, היא לא יכולה לחזור אחורה.
להיות ציידים ולקטים, יש לזה כן. גם מחיר.
להיות חקלאי זה קשה, זה הרבה שעות עבודה, אתה לא נח לך, ציידים לקטים לא עובדים הרבה, הם עושים חיים.
כן.
כן. האמת שלמעשה, ברגע שאתה גם מתחיל להיות, להסתמך על חקלאות, אתה צריך גם עוד כוח אדם, אתה מתחיל לעשות ילדים גם, זה חלק מהעניין של ההתרבות.
ידיים עובדות.
בשביל שיהיה יותר כוח אדם שידיים עובדות,
okay.
ואז אתה בעצם יוצר עוד בני אדם שצריך להכיל, וזה ככה האנושות התחילה לסגשג, נכון?
בדיוק. ככה התחלנו, ואתה צובר עודפים, ואתה יכול למכור אותם, ולקנות בעזרתם דברים, ולקנות בסוף אנשים, ככה יש עבדים, ומשם הכל התחיל בעצם, מהשק הקטן של הזרעים של החיטה, שאנשים שתלו באזור שלנו לפני 10,000 שנה בערך. שם הכל התחיל.
מדהים,
וואו,
כן.
זה מרתק. אז אפשר לבוא ולראות את זה אצלכם במוזיאון, את זרעי החיטה בתצוגה?
הזרעים או הלא, כן, הם נמצאים בתצוגה ביחד עם עוד סכיני מגל שאיתם הם קצרו את החיטה ואת השעורה, אבני שחיקה, מכתשים שאיתם הם עשו את הקמח ממש, ועוד דברים אחרים. יש לנו מתקופות אחרות זרעים של פולים, של עדשים, ממש עשו ארוחות מלחים פה.
חגגו.
טוב, אנחנו נבוא לצפות, אנחנו מודים לך מאוד, ככה הדלקת לנו אור בעיניים על תחילת התוכנית.
כן, ופתחת לנו כאן צוהר למחשבה שלא חשבנו עליה קודם. תודה רבה.
תודה רבה, אחיעד.
בשמחה, להתראות ובתיאבון.
תודה רבה.
ביי ביי.
וואי, אני לא יודעת מאיפה להתחיל להתמודד עם הריגוש שפשה באבריי כרגע. אני אפתח לי כאן, נפתח בקבוק בירה. אנחנו נדבר בהמשך על הבירה הזאת. היום אנחנו שותים בירת חיטה, ויינשטפן, אבל אנחנו אחר כך נדבר עליה.
אני רוצה להמשיך במסלול הזמנים.
דבר, אני לוקחת שלוק.
אשתי.
מה?
הבריאות. אני לא חובב בירה גדולה, אני חייב להגיד.
גם אני לא, אבל העבודה משחררת.
זה מנפח אותי. אז אנחנו נמצאים...
אולי אתה צריך לבדוק את הרגישות שלך לחיטה.
לחיטה, אבל לחם אני אוכל ואין לי שום בעיה.
אוקיי, אז בנוגע לחיטה.
אנחנו ממשיכים במסלול הזמן לדעתי.
כן.
אנחנו ממשיכים בזה שהאדם רצה שהחיטה שלו תהיה עמידה, שהוא יוכל לגדל אותה בשטחים קטנים והיא תיתן כמה שיותר תפוקה, שהשיבולים שלה יישארו אסופים ויהיה לו קל... לקצור את הדבר הזה.
וגם שבית הקציר הם לא התפזרו לכל עבר.
שלא התפזרו לכל עבר, את צודקת.
שזו אגב הבעיה עם הסומסום, אתה יודע. כן. זו הסיבה שנורא קשה לגדל סומסום.
נכון.
כן. לא כלכלי הסיפור.
וזה הוביל להשבחות והשבחות והשבחות. אנחנו קוראים זה גנטיקה, אבל הם קראו לזה פשוט לתביא לי את הגרעין שלך שעובד מצוין ואני אשתול אותו אצלי. והגענו לחיטת הלחם. שזו החיטה שאנחנו משתמשים בה היום. והיא בסכנה. למה היא בסכנה?
למה?
האוכלוסייה בכדור הארץ הולכת ועולה, ואת אמרת מקודם, החיטה מספקת 20% מתצרוכת הקלוריות העולמית, וזה ביחס לאוכלוסייה שיש היום. בעוד 50 שנה, כשאוכלוסייה תגדל בשליש או 50%, שדות החיטה לא יגדלו בשליש או 50%, ואנחנו צריכים זנים הרבה יותר, אחד, עמידים למחלות, שתיים, ואנחנו צריכים זנים הרבה יותר מפיקים.
נכון.
כדי שיוכלו להפיק הרבה 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 יותר חיטה על אותם שטחים.
וכאן מתחילות הבעיות. כלומר, אם אנחנו נסתכל על חיטה קדומה, אנחנו נראה שהיא הייתה הרבה יותר גבוהה.
נכון.
עכשיו צמח, כאשר הוא צומח יותר לגובה, הגובה זה על חשבון דברים אחרים. כלומר, אם הוא מבזבז אנרגיה ומים ומזון מהקרקע בשביל לצמוח לגובה, אז הוא מביא פחות גרגירים.
נכון.
ואז ככל שהיו פיתוחי חיטה, אז אנחנו רואים שהחיטה הופכת להיות יותר ויותר נמוכה. כי הוא יכול מבזבזת פחות אנרגיה.
אבל עם תפוקה.
אבל עם יותר תפוקה. ואז הרבה פעמים, לאורך הזמן אנחנו יודעים שכל מיני מרכיבים מאוד מאוד טובים ומזינים בתוך החיטה הלכו לאיבוד לטובת נפח.
כן.
ולטובת קלוריות. ואז מה קורה? מתחילים להשביח את זה בשביל להחזיר דברים שהלכו לאיבוד פעם.
נכון.
כלומר, אנחנו מתחילים בתהליך שהוא נורא נורא התערבותי, ובסופו של דבר...
הוא גם עקום.
עקום.
יש את אם החיטה, גילו אותה, תכף נדבר עליה. ואפשר להשתמש בגנטיקה שלה כדי ליצור באמת זנים יותר טובים, יותר בריאים, מלאי ויטמינים, בעלי חוזקות שונות. בפרק הקודם דיברנו על תפוחי אדמה ואמרנו על המשבר הגדול שקרה באירלנד כשכל תפוחי אדמה נספו, אבל גם בגלל שכל...
בוא נזכיר למי שלא שמע, לפני 150 שנה היה באמת משבר באירלנד, כאשר פטריה תקפה את תפוחי האדמה, ומה שקרה זה פשוט הרעב הכי גדול באירלנד, 750 אלף אנשים מתו ברעב, רק בגלל שהם הסתמכו כולם על אותו גידול, שהיה אותה גנטיקה של גידול.
אותה גנטיקה, וגם היום אנחנו כולנו מסתמכים 20% מהתזונה שלנו על אותו גידול עם אותה גנטיקה. עכשיו, מה יקרה אם תיווצר מחלה, טפיל, פטריה, משהו שיתקוף את החיטה כפי שאנחנו מכירים אותה היום?
נכון.
20% מהאוכל שאנשים אוכלים ייעלם.
כן.
אין לנו לזה פתרונות.
מגוון גנטי זה דבר מאוד מאוד חשוב לשרידות.
נכון.
אני תמיד נותנת את הדוגמה של הקואלה, מה שנקרא, לא חכם להסתמך רק על הלקליפטוס חמודה, היית אוכלת עוד שני צמחים, אז היה לך הרבה יותר סיכוי לשרוד.
כן.
חבל שאת לא מדברת עברית ולא מקשיבה לי.
אני, תמיד שאני מדמיין קואלות, אני מדמיין אותם אוכלות בננות, אני לא יודע למה. אבל זה נראה לי חיה שצריכה להחזיק בננה ביד.
היא לא קוף.
אבל
לא.
היא חמודה.
משהו.
משהו. ורגע, אז... והם החיטה.
מה הייתה?
כל האנושות הבינה מה קורה, והיה מרדף מאוד גדול בתחילת המאה הקודמת, כדי למצוא את הזנים הקדמוניים של החיטה, כדי למצוא את הגנטיקה הבריאה והמקורית. ומצאו. משנת 1906, בחור בשם אהרון אהרונסון.
אח של שרה אהרונסון.
אח של שרה אהרונסון, וממקימי מחתרת נילי.
Mm-hmm.
מצא את אם החיטה. היה הראשון במרוץ.
בעצם מצא את אם החיטה, הוא זיהה אותה, את חיטת הבר, שהיא בעצם האב הקדמון של החיטה כפי שאנחנו מכירים אותה היום, זה היה ליד ראש פינה.
נכון.
ואז באמת זה הלך והצטמצם, כלומר, בייתו סוג אחד של חיטה, רצו עליו, והדבר הכי מגניב היה שאם היינו היום יכולים להגיד, אוקיי, בוא נתייחס אל הזנים האחרים, שאולי יש להם ערכים תזונתיים אחרים, שיש להם מגוון אחר, ויהיה לנו כמה סוגי חיטה לייצר מהם את הלחם והפסטה שאנחנו אוכלים היום. אבל לא שמרו. לא שימרו.
לא שימרו.
כלומר, בשנת 2019 אנחנו היום רואים מאמצים כבירים למצוא זה את הזנים האחרים, להחזיר אותם. אני חושבת שזה הזמן לעלות לשיחה את האישה שחקרה את זה לעומק.
כן, אנחנו נדבר עם רונית ורד.
רונית ורד, עיתונאית הארץ ש...
עיתונאית מוסף הארץ.
שלום.
שלום.
כן.
שלום, רונית ורד, עיתונאית מוסף הארץ, מה שלומך?
בסדר גמור, מה נשמע?
את יודעת איזו תחושת הקלה הזאת שאת על הקו? בתוכנית על חיטה. את יודעת, אני שאלתי את לוקסי, אמרתי לו 3 פעמים בשבוע האחרון, תגיד למה היא לא יושבת לידינו כל התוכנית הזאת? באמת, כאילו, הבחורה יודעת על חיטה יותר מכולנו ביחד.
האמת היא שאתה מבט, תגיד, כן, למה לא?
למה לא?
אנחנו פה ליד כיכר המדינה.
אם בא לך לקפוץ.
וואו, תקשיבי, איזה נושא כביר, עצום.
כן, לגמרי. לא לחינם, הפך לאחד מהמזונות ה... הכי מבינים, הכי עיקריים, הכי יסודיים ובסיסיים בתזונה שלנו.
הכי בסיסיים, ובסופו של דבר, אנחנו כמין אנושים מסתמכים כמעט בכל התזונה שלנו על אותו סוג של חיטה.
נכון.
וכמעט לא מודעים לזנים אחרים. מה את יכולה לספר לנו על זה?
זה באמת דבר די מדהים מה שעשינו עם חיטה. כי עד לפני, בוא נגיד, 100 שנה, באמת היו בכל העולם מאות ואלפי זנים שונים של חיטה. החיטה היא אחד הצמחים הכי חכמים והכי סתגלנים שיש בעולם. בייתנו אותה לא רחוק מפה לפני 10,000 שנה, ויש כאלה שאומרים שהיא בייתה אותנו בכלל. התחלנו להכין לחם לפני 6,000 שנה. ובעצם בכל אלפי השנים שחולפות, החיטה מתאימה את עצמה לתנאי השטח הייחודיים של כל בית גידול שהיא נמצאת בו. זאת אומרת שבכל אזור ובכל כפר בישראל יש זן חיטה משלו, ולזן הזה, מעבר לחשיבות המון גדולה כמובן כמקור ללחם ומקור לפרנסה עבור האנשים שמגדלים אותו, יש לו כמובן גם משמעות קולינרית תרבותית עצומה. אנחנו יודעים שהתזונה של האזור הזה נשענת המון על חיטה. יש זנים שמתאימים יותר להפיק מהם בורגול, ויש זנים שמתאימים להפיק פריק כחיטה ירוקה כלויה, ויש זנים טובים יותר לעשות מהם לחם, ויש מאכלים מסוימים שנולדים ומתעצבים במשך אלפי ומאות שנים. כל הדבר הזה מתרחש באופן כמעט בלתי מופרע, כאמור, במשך הרבה מאוד זמן, והחל מהמחצית השנייה של המאה ה-20, הזנים האלה בעצם נעלמים.
נעלמים.
היום אנחנו באמת, כמעט בכל העולם, מגדלים בעיקר חיטה מודרנית, והחיטה המודרנית היא אותה חיטה חצי ננסית, שמטופחת בחצי השני של המאה ה-20, ובעצם כמעט כל החיטה בעולם היא כזו. זה קורה בכל העולם, זה בדיוק מה שאנחנו מכנים המהפכה הירוקה, במחצית השנייה של המאה ה-20, ואחרי גלי הרעב הגדולים של מלחמת העולם, העולם רוצה להזין המונים ולעשות את זה כמה שיותר מהר וכמה שיותר זול, אבל אנחנו מאבדים המון את כל אותם זנים, ואנחנו מאבדים את הידע, את המטען התרבותי קולינרי שהולך בעצם עם הזנים האלה. זה קורה בכל העולם, וזה קורה ביתר סט בישראל, למרבה הצער, כי בכל העולם מה שעושים זה בעצם מחליאים את החיטה המודרנית עם זנים מקומיים, כדי שהחיטה המקומית תגדל טוב יותר, ובישראל, בגלל התהליכים החברתיים, הפוליטיים, הציונות, באים לפה מהגרים יהודים, כמובן, עולים יהודים ממזרח אירופה בעיקר, החיטה המקומית היא חיטת דורום, הם מכירים חיטת לחם מאירופה וממקומות אחרים, הם גם נוטים להתייחס בביטול לכל מה שקשור לחקלאות של הפלחים הערבים. עד היום בישראל, תחשבו על האבסורד המדהים הזה, שבאחד המקומות שבהם נולדה חיטה ובולטה חיטה, בעצם משתמשים של חיטה שמובאים עדיין גם היום מהמעבדות של בורלוג במקסיקו. אז בעצם כל החיטה שאנחנו מגדלים היום בארץ, ודרך אגב אנחנו מגדלים כמובן אחוז מאוד קטן, אם אני לא טועה משהו כמו 10%, מהחיטה שאנחנו צורכים גדלה פה, ורובה אפילו לא הולכת ללחם שאנחנו אוכלים.
אלא לאן?
לכל מיני שימושים שונים. זה נושא סבור, מאוד מורכב לאן היא הולכת, דרך אגב. בקיצור, אנחנו נראים עם חיטה מודרנית, איבדנו את כל אותם זנים שהיו פה, איבדנו, והדבר הנורא הוא, זאת אומרת, הדבר שהיה קשה מאוד לעשות, זה להחזיר אותם בחזרה. וזה בעצם מה שמנסים לעשות בפרויקט היפה של ארץ חיטה.
כן.
זה פרויקט משולב של כמה גורמים, מכון וולקני, בנק הגני, מכון ויצמן, פשוט חבורה של חוקרים ומדענים ומטפחים ואופים, שמנסים להחזיר את זני החיטה המסורתיים של ארץ ישראל בחזרה אלינו.
זני מורשת.
תראה איזה סיבוב אנחנו עושים בשביל בסופו של דבר לחזור למקור.
ואנחנו מגלים את זה אבל בכל הירקות שאנחנו חוקרים.
אמרת את זה במשפט אחד, שכל החיטה פה הייתה חיטת דורום, שקודם כל זה מחיטת דורום הרי מייצרים הרבה יותר סולט, יש בה יותר גרר סולט.
נכון.
וזה מה שאכלו פה, דיברנו על השמנה וסלטה בתחילת התוכנית.
כן.
נכון, זה, דרך אגב, זה מדהים, כי אנחנו ארץ של חיטת דורום במקור. כל האזור של המזרח התיכון הוא באמת אזור של חיטת דורום, וברוב הארצות השכנות עדיין ממשיכים לגדל חיטת דורום, ואנחנו באופן פרדוקסלי, ב-70 שנה האחרונות, מגדלים 95% חיטת לחם, שהיא לא החיטה, האופיינית לאזור שלנו, אלא החיטה האירופאית, ורק 5% חיטת דורום. זאת אומרת שהזנים המסורתיים...
כמה זה מטורף?
לא, נכון.
זה מטורף, זה מטורף, כי האוכל שלנו הוא אוכל שצריך חיטת דורום, האוכל המסורתי שהיה כאן, ועכשיו אנחנו, סליחה על הביטוי השגור, תקועים עם איזושהי חיטה שלא קשורה בכלל לתרבות האכילה שהייתה פה.
בהחלט, וגם עשינו את הסיבוב הזה, זאת אומרת, מכיוון שבהחלט התזונה הישראלית נסמכת הרבה יותר על מה שקשור לאקלים ולבית הגידול המזרח התיכוני, אז בעצם הלחם שהכי נצרך פה, פיתה היא לחם שטוח, חיטה דורום בעצם מייצרת לחמים שטוחים נהדרים. אנחנו קצת התרחקנו מהמסורת הזאת, אנחנו בעיקר היום אופים לחמים ממסורת אירופאית, לחמים גבוהים שפחות אופיינים לאזור המזרח התיכון, וחלק מהעניין, מה שדיברנו מקודם, גם זה באמת העניין הזה של החיטה המסורתית. יש הרבה אנשים שמאמינים בעצם שהחיטה המסורתית, יש פה הרבה ברמה שונה של חלבונים, וכל הבעיות של רגישות לגלוטן, של מחלת הצליאק, כל הנושא הזה גם משתפר עם זני חיטה מסורתיים.
כן, זה נכון, האמת שבחיטת הלחם יש המון המון גלוטן, שהוא עושה הרבה מאוד בעיות, ומה שנקרא, נדבר בהמשך על צליה כזה, נרחיב על זה, אבל תגידי, אותי מעניין, בתור אחת שקרובה לפרויקט ארץ החיטה,
כן.
הייתה לו מזמן טעימה של
נכון.
חיטה, זני מורשת כן. בעצם, אותם זנים קדומים. נלך הכי שטוח, בוא נגיד ככה, יש הבדל בטעם? עוד לפני שאני מדברת על תרבות, יש הבדל בטעם?
לגמרי. אין ספק היום שיש הבדלים גדולים מאוד בטעם. דרך אגב, פרויקטים ממין זה קורים עכשיו בכל העולם בעצם, בעיקר בארצות הברית שמאוד מתקדמים עם זה, אבל גם באירופה ובמקומות אחרים שיש כוונה ממש להחזיר את זני החיטה המסורתיים. וכשעושים שם טעימות, דרך אגב, אתה רואה שתחום הלחם, כמו כל מוצר אורגני אחר, יש מנעד שלם של טעמים שמשתנה לחלוטין בין זן אחד של חיטה לאחר. הניסיונות בארץ הם עדיין מאוד מאוד צעירים. זאת אומרת, קודם כל הבעיה הכי גדולה, שבינתיים אין כמות גדולה של חיטה מזנים מסורתיים, להפיק ממנה קמח ללחם. הפרויקט הזה בעצם, מה שהוא עשה זה בעצם לחפש בבנקים של גנים ברחבי העולם, וגם במאגרים ובאוספים של מכונים מקומיים, לחפש את אותם זנים מסורתיים, ובעצם עכשיו מה שמנסים לעשות זה גם לבדוק איזה זנים גדלים פה טוב, איזה גזנים נותנים תפוקה טובה לחקלאים, איזה זנים טעימים יותר. אחת הפעמים הראשונות ששפים ואופים משתפים פעולה עם מדענים וחוקרים כבר בשלב הזה, הלוואי וזה יקרה גם לגבי כל הפירות והירקות האחרים שאנחנו אוכלים.
לגמרי.
כדי לבדוק מה יגדל פה הכי טוב, ובינתיים פשוט יש כמויות מאוד מאוד קטנות. אז גם בעצם כשעשינו את הניסיון הזה לטעום לחם מזנים שונים של חיטה שהיו קיימים פה ומסורתיים, זה היה ניסיון מאוד בתולי ומאוד בראשיתי, כי הכמות הייתה מאוד קטנה. האופים המקומיים שלנו, דרך אגב, כמובן פחות יודעים לעבוד עם חיטת דורום, הם מכירים יותר את חיטת הלחם האירופאית, הם בעצמם צריכים ללמוד המון כדי לעשות את זה, אבל אני לא אדם אופטימי במיוחד, במיוחד לא מה שקשור לפורר במדינת ישראל, אבל דווקא במה שקשור לפרויקט הזה, באמת אני חייבת להגיד שאני מאוד אופטימית לגביו. קודם כל, באמת התקבצה שם חבורה של אנשים שעושים את זה כי זה חשוב ביניהם. זאת אומרת, חשוב שיהיה מגוון גנטי של חיטה, וחשוב שיחזרו לפה הזנים המסורתיים, הן מבחינה התרבותית והן מבחינת טעם. וגם מכיוון שכל העולם הולך לכיוון הזה, וכל העולם מבין שאנחנו צריכים טיפה לחזור אחורה, שמשהו במערכות המזון הגלובליות הגדולות מאוד מאוד השתבש לנו, ואם לחם, שהוא באמת המוצר לכאורה הכי מזין ובסיסי ופשוט, עושה רע לכל כך הרבה אנשים, ויש בו כל כך מעט ערכים תזונתיים, אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו מחדש, ואני בהחלט רואה שגם חברות גדולות יותר מתעניינות בדבר הזה, זאת אומרת שבסופו של דבר הוא לא יהיה רק נחלתם של מעטים.
אגב, זה בדיוק המפתח לעניין, כי החברות הגדולות בסוף לא יעזור כלום, הם אלו שיש להם את ההון להשקיע בדברים האלה. מה שמעניין אותי זה באמת הרומנטיקה פה. האם המחקרים האלה נעשים כי אנחנו רוצים את הטעם של פעם ומתגעגעים לימי יתום, או שאנחנו מבינים שיש פה פשוט סכנה אמיתית שכל האנושות מסתמכת על זנים כל כך מועטים של צמח?
תשמעי, מבחינת המחקר הגנטי והעובדה שיש לנו צוואר בקבוק גנטי זאת אומרת, כל מחלה הכי קטנה יכולה לפגוע בכל יבול החיטה בעולם. פה אין מקום לספקולציות. זה עובדה מוכחת ויודעים את זה בכל העולם, לוקחים את זה בחשבון. מבחינת המחקרים שמדברים על זה שהזנים של החיטה המסורתיים הם יותר בריאים לנו, קשה עדיין להוכיח את זה, כי מחקרים מדעיים בדרך כלל מומנים דרך אגב על ידי אותן חברות גדולות בדיוק, שמייצרות היום מזון תעשייתי, ורוב המחקרים בתחום הם עדיין לא מוכחים, זאת אומרת, הם נערכים מטבע הדברים על ידי אנשים שהתחילו לגדל חיטות מסורתיות. אין לנו עדיין מידע מוצק וודאי לגבי הדברים. אין ספק אבל שיש בעיה עם הלחם כמו שהוא היום. כשאת בודקת לחם, אפילו כשאנחנו הולכים לסופר, ואתה רואה את רשימת המרכבים שיש בלחם, אם אתה קורא את התווית על גבי האריזה, אתה נחרד. באמת, מה שהתעשייה המודרנית עשתה, בעצם, זה להוסיף כל מיני חומרים משמרים, וכל מיני חומרים שאנחנו לא ממש רוצים שיהיו בלחם שלנו, כדי לפצות על זה שמלכתחילה, אנחנו מייצרים אותו בדרך שהיא כבר הרבה פחות בריאה. וזה אבסורד די גדול כמובן, ולזה אני חושבת שהרבה אנשים מודעים היום. דרך אגב, במובן הזה, ומכיוון שלחם הוא דבר מסובסד, גם לממשלה יכול להיות בזה חלק גדול. זאת אומרת, אם זאת תהיה מדיניות שיתבו אנשים במשרד הבריאות, ואני מאוד מקווה שזה יקרה, כי גם היום, כל מה שקשור לחיטה וללחם, תחשבו אפילו על הלחם האחיד שאנחנו אוכלים היום, שהוא משהו שבאמת הומצא ומסובסד על מנת שלכולם יהיה כן. לחם.
כמה השם שלו מקומם, לחם אחיד. מי רוצה לאכול לחם אחיד?
השם שלו מקומם, הכוונה מאחוריו טובה. צריך לזכור כל הזמן שכל מה שקשור למזון התעשייתי, שוב, בשנות ה-50, המהפכה הירוקה, כשמתחילים לייצר אוכל בקנה מידה המוני כדי להכיל את ההמונים, יש בזה גם דברים חיוביים. זאת אומרת, נורמן בורלוג...
כן, הבסיס הוא חיובי.
נורמן בורלוג, אותו גנטיקאי שמפתח את החיטה המודרנית, מקבל פרס נובל על מה שהוא עשה ולא בכדי. בעזרת מה שהוא עשה, בעצם העולם הצליח להכיל בפעם הראשונה. רוב הקיום האנושי, הרבה מאוד מהאנשים, חוץ משכבה מאוד דקה, מסובבים רוב הזמן מאוד רעבים. העובדה שהעולם הצליח להכיל כל כך הרבה אנשים היא לא מובנת מאליה. היו בזה גם דברים טובים. איפשהו, בדרך, משהו השתבש. וזה גם מה שאני אומרת תמיד לאנשים ששואלים אותי על הפן הרומנטי. נכון שכרגע זה נראה רק סיפור רומנטי, בוא נחזור ללחם של פעם, קנה מידה קטן, תחינה באבני ריחיים מסורתיות. מי שמאמין שצריך טיפה לחזור אחורה, לא בהכרח רוצה להחזיר את הגלגל אחורה באופן ריאקציונרי. זאת אומרת, אני לא חושבת שאנחנו צריכים לחזור לטחון כולנו כל יום את הקמח שלנו במו ידינו, מבוקר עד ערב, כי אני יודעת שבעצמי לא הייתי יכולה לדבר איתכם, הייתי עכשיו עסוקה ברצפת המטבח בלטחון קמח. אני לא רוצה להחזיר את הגלגל לאחור, אבל אני חושבת שיש המון מה ללמוד מהעבר. ובנושא של חיטה והלחם, קל מאוד לראות את זה באיזשהו אופן.
אז את באמת מאמינה שבעוד מספר שנים נוכל ללכת לסופר ולבחור זן של חיטה מהחבילות קמח שיהיו על המדף?
לחנווני המקומי אני מבקשת, לא לסופר.
אני מאמין, א', הלוואי והלוואי, שחלק ממה שיקרה, ודרך אגב דווקא בישראל זה קורה וזה יפהפה בעיניי, באמת ב-10-15 שנה האחרונות נפתחות עוד ועוד מאפיות קהילתיות קטנות ושכונתיות, שכמעט נעלמו מהנוף פעם. זאת אומרת, חלק מהתהליכים האלה של התחנות קמח הגדולות ושל המאפיות הגדולות והתעשייתיות, המוסדות האלה כמעט נעלמו מן העולם והיום הם חוזרים. אז זה כבר משמח. זה ייקח יותר מכמה שנים עד שנוכל לעשות את זה, ולא רק שוב, מכיוון שהמחקר הוא ממש בחיתוליו, וייקח עוד לפחות 10-15 שנה לטפח זנים חדשים. השאיפה של המדענים היא באמת לא לחזור אחורה, אלא בעזרת הידע, והכלים המודרניים לטפח זנים חדשים שיהיה בהם תכונות של הזנים המסורתיים, שיהיה בהם ערכים תזונתיים גבוהים, שיהיו גם טובים לחקלאים וטובים לצרכנים, אבל לחזור אחורה מבחינת באמת הטיב והטעם וערכים אחרים. אז דברים כאלה לוקחים זמן.
כן.
הזמן הממוצע לטפח זן הוא 12 שנה, ואחר כך צריכים כמובן לגדל אותו באופן מסחרי, ולהפיק, זה ייקח זמן. כן. אין ספק שבהתחלה זה יהיה נחלתם של מעטים, וזה יהיה נחלתם של מעטים ועמידים, כמו שקורה תמיד בתחום הזה. מי שיכול להרשות לעצמו ראשון, יוכל טוב יותר. אני מאוד מקווה שעוד 20-25 שנה זה יהיה נחלתם של רבים,
אמן.
אבל שוב, בשביל שזה יקרה, גם לממשלה וגם לחברות המזון הגדולות צריך להיות בזה חלק.
כן, מישהו צריך להרים את הכפפה. רונית ורד, תודה רבה, זה היה מרתק.
וואו, מאלף.
תודה לכם, יום טוב.
תודה רבה.
ביי ביי.
ביי.
רונית ורד היא אנציקלופדיה קולינרית מהלכת, שמביעה את עצמה בכתב ומוסף הארץ, ולא מספיק בעל פה.
מדהים. אני נהניתי מכל שנייה, זה כל כך, אתה יודע... כשיצאנו עם התוכנית הזאת לדרך, אני לא חושבת שהערכתי כמה כיף זה, לא רק לתת ידע, אלא גם לקבל ידע.
כן.
כלומר, לשבת פה ולהגיד, וואו, אני רוצה לשמוע, אני רוצה בעצמי להיות מאזינה בתוכנית של עצמי, אתה יכול להוריד את זה בעריכה, מה שאמרתי עכשיו. אוקיי, רונית ורד היא אנציקלופדיה ו...
כן.
וואו.
כן.
אני שנייה, ניקח לי כאן שלוק.
תחיל לך שלוק, ובוא נדבר חצי שנייה על מה זה בכלל החיטה, הגרגר עצמו, ומה הוא מורכב.
כן, רציתי להגיד על זה משהו.
לך על זה.
אמרנו מקודם, התחלת להגיד על זה שיש באמת את הטבעול, ושם יש את השיבולת.
כן.
אנחנו מכירים את המושג להפריד את הטבן מן המוץ.
כן.
אז באמת, המוץ זה הקליפה החיצונית של גרגר החיטה, שאותה די קל להפריד, אבל אחר כך, אחרי שמורידים את המוץ, יש לנו בעצם עוד שתי קליפות. אחת זה חיטת הסובין, זה קליפת הסובין.
כן.
ואחר כך זה הבורסן.
כן.
ואז רק בפנים, בפנים, בפנים יש את הגרגר עצמו.
שלא יש.
נבט.
נבט.
ויש לו חלק רך, ויש לו חלק קשה.
נכון.
אם אתם רוצים לעשות סדר בבלגן, אתם מה שנקרא, הולכים לחנות, מסתכלים על המדף ורואים שיש מולכם קוסקוס ובורגול ופריקה וחיטה וסולת, בואו נעשה לכם סדר. החלק הקשה, באותו, בתוך גרגר החיטה, הוא הופך להיות הסולת.
נכון.
הגרגר הרך, הוא הופך להיות הקמח. מה זה פריקה ומה זה חיטה? זה הגרגר השלם שאותם אפשר לבשל כמות שהם, תכף ניכנס לעומק הדברים. ויש את הבורגול שזה בכלל חיטה שבושלה, יובשה, נתחנה. כלומר, הבורגול בעצמו זה כבר חיטה מבושלת, בגלל זה גם לא צריך לבשל אותו בכלל.
נכון.
אז עשינו איזשהו סדר כאן, נראה לי?
נראה לי, כן, חד משמעית.
עשינו סדר, ועכשיו אפשר להתחיל להיכנס אל כל אחד מהחלקים האלה. אז דיברנו על מבנה החיטה, דיברנו על החלקים שלה, הסברנו מה כל חלק. בואו נתחיל דווקא בחלק שהוא מאוד ייחודי. הסולת.
סולת. סולת שידועה באיטליה כסמולינה, ובישראל אנחנו קוראים לה סולת. אבל מדובר בסך הכל בחלק הקשה יותר של גרעין החיטה, שתכון תחינה גסה.
כן, שתכון בתחינה גסה. הסולת אגב מוזכרת כבר בתנך, אמרנו שמנה וסלטה, אבל היא כבר מוזכרת בספר בראשית. נכון? אתה מכיר את המשפט הזה? והנה אברהם אבינו אמר לשרה מהרי, שלוש סעים כמחסולת לושי ועשי עוגות.
היא מופיעה גם בספר ויקרא.
בגדול היא עשתה בסבוסה.
כן.
מסולת אנחנו היום מכינים קוסקוס, אנחנו רואים אותה בבסבוסה, אנחנו רואים אותה בכלל בכינוכים מהמטבח הערבי.
אני עושה דייסה, דייסה צולת. מאוד אוהב את זה, ואני גם אוהב לצפות קציצות בסולת ולתגן אותם בשביל הקרנץ'.
לצפות?
כן.
אתה יודע שאני לפעמים בתוך קציצות, כשצריך לשים איזשהו
פחממה,
אז אני שמה או בורגול או סולת, וזה מתנפח ככה במהלך הבישול.
כן.
זה משאיר קצת נקודות לבנות בפנים, שאולי לא הכי אסתטי, אבל זה נותן פאפינס כזה מקסים לקציצה. ואני מאוד אוהבת קוסקוס.
אז כמו שרונית אמרה, קמח הסולת, זה היה קמח ששלט פה באזור שלנו, בכל ההיסטוריה של ארץ ישראל או של, של העם פה, וכבר מימי התנ״ך מזכירים את הסולת. לא פעם אחת זה מופיע בתנ״ך. ומה שרציתי להגיד על זה, שבימים עברו הסולת היא הייתה הקרם דל הקרם של באמת החיטה. זאת אומרת שאת המאפים המיוחדים ואת העוגות ואת התשבוחות והקרבת קורבן בבית המקדש באמת עשו מסולת ולא מקמח דק.
כי זה הקמח שהיה פה, קמח דורום זה הקמח שממנו עושים את הסולת, אז
נכון.
מן הסתם השתמשו בסולת. עכשיו, הקוסקוס, מרשה לי לקחת את הדיון לקוסקוס?
בוודאי.
קוסקוס זה באמת אחד הדברים שאני הכי אוהבת. אני חושבת שהקוסקוס פעם גרם לי להישאר במקום עבודה.
שלום? מה?
כשהייתי בת 16,
כן.
מלצרתי בחוף דבוש בהרצליה, במשך שנתיים, שני קיצים. עכשיו, זה בכלל לא משנה שהרווחתי מלא, אוקיי? הרווחתי מלא, בתור ילדה בת 16, בוודאי ובוודאי. זה היה משמרות מטורפות, כי אנשים היו יושבים שם כל הלילה, הייתי מגיעה למשמרת באיזה 4 אחר הצהריים, הייתי מסיימת את המשמרת ב-5 בבוקר. רצה על החוף, אתה לא מבין, זה שרירי רגליים, היו לי ואיזה שיזפון.
כן.
עד היום הפיגמנטציה, לדעתי, זה מהשני קיצים שהייתי שם. אני כל הלילה רק חיכיתי ורצתי רק בגלל שכשסיימנו את המשמרת, היינו אוכלים קוסקוס. ואם אתה,
כן.
מעולם לא אכלת קוסקוס טריפוליטאי עם הפרום בשעה 5 בבוקר אחרי שרצת לילה שלם, לא אכלת דבר טעים מימיך. אני רק הייתי מחכה לזה. איך אהבתי, באמת. אני בכלל, קוסקוס טריפוליטאי.
מה זה קוסקוס? בוא לך אחורה אולי.
אחורה, אבל רגע, אני בשבונג, מה אחורה?
אוקיי.
שנייה. קוסקוס טריפוליטאי הוא כמו חול, הוא רך כמו חול.
ענן.
הוא הרבה יותר ענני מהקוסקוס המרוקאי, שהגרגירים שלו טיפה יותר גדולים. אי אפשר להסביר כמה שהחול הזה הוא הדבר הכי טעים בעולם. בוא ניסה לדבוש לאכול קוסקוס. אני גם אגב זוכרת בילדות שלי,
כן.
שחוף דבוש היה רק צריף קטן על החוף,
כן.
וזה כל מה שהיה שם, היה קוסקוס, ובתור ילדה הייתי נוסעת עם אבא שלי, ולימים באתי לעבוד שם בשביל לאכול קוסקוס ב-5 בבוקר.
אני הייתה לי מסעדה ליד מסעדת גואטה, בשוק צפון, וברוך השם אכלתי קוסקוס לא מעט בשנים האחרונות, גם אוורירי ומדהים כענן.
זה כאילו פולנטה חכמה. הרי גם פולנטה עשויה מסולת, אבל פולנטה היא כזאת, אתה יודע, כבדה והמוסה, כאילו בעצם מבשלים אותה במים ולא מעבררים אותה.
נכון.
אבל בעצם הקוסקוס, אתה יודע, מבשלים אותו גם במים, כאילו מאדים אותו במים, ואז מעבררים אותו, והוא פשוט נהיה מין ענן שהפולנטה לעולם לא תוכל להגיע לכזה מקום, בעיניי.
אגב, אנחנו מכירים באמת את הקוסקוס שעשוי מסולת, אבל ברחבי אפריקה יש הרבה גרסאות למנה, גם מדוחן, או קסאבה, זה השורש הזה שעושים ממנו טפיוקה. הם משתמשים בכל מיני דגנים להכין קוסקוס.
היום בכלל, המילה קוסקוס נהייתה, מה שנקרא, צורת הגשה.
הזנו אותה.
כן, כל דבר שאתה עושה ממנו פירורים, אז אנשים קוראים לו קוסקוס, למשל קוסקוס קרובית.
או פסטה קוסקוס.
מה זה פסטה קוסקוס?
ישראלי קוסקוס.
ישראלי קוסקוס, זה פתיתים. ישראלי
קוסקוס, כן.
כן, לגמרי, שזה בעצם פרגולה, לא משנה, בקיצור זה פתיתים לחלוטין. גם פתיתים עושים מחיטה.
נכון.
שכחנו אותם.
פסטה, זה מחלקת הפסטה.
טוב, די, זה לפרק אחר.
טוב.
אני רוצה לדבר עם מלכת הקוסקוס, כי ריארתי פה על קוסקוס. היא גם תסביר לנו בדיוק מה, תיקח אותנו אחורה לאותו מקום שאתה רצית לקחת אותי ואני סירבתי, של מה זה קוסקוס?
המאמה הכי טריפוליטאית באינטרנט?
אחת הבשלניות הכי מטורפות שאני מכירה, ואחת הבלוגריות המובילות בישראל. בוא נתקשר ליוני צוקרמן. שלום.
מה שלומך?
אז אנחנו על הקו עם אחת הבלוגריות המובילות בישראל, מהבלוג מלכת המטבח, ובאמת מלכת המטבח, יונית צוקרמן. איזה בשלנית על, וכמה את אוהבת לבשל, אה?
שלום יונית.
שלום.
את אוהבת לבשל.
את תגלי להם את כל בבת אחת, את תגלי להם הכל.
אני ממש לא מגלה הכל, תדעי לך שהתחלנו לדבר פה על קוסקוס, ואז אמרתי, אורן אמר לי, תסבירי מה זה קוסקוס, אמרתי לו, מה פתאום, אני לא מסבירה, בוא נתקשר ליונית, שיונית תסביר.
ברור, קוסקוס קודם כל זה אהבה, קוסקוס זה החיים, קוסקוס זה...
לגמרי.
כן, זה טוב, פעמים קוראים, כותבים לי שהילד אכל קוסקוס בגן והיא רוצה מתכון כמו של הילד של הקוסקוס בגן. כשאני אומרת לה, לכן את זה מגרגירים, והם אומרים לי, לא, אבל זה כזה מוכן כזה, וואה, את לא מבינה איזה פריחה יש לי בגוף.
כן, את נגד, יש לי באמת היום לקנות קוסקוס אינסטנט שאת רק שמה במים ו...
איזהרי, איזהרי.
למה? לא, אני לא אמרתי
ש... זה הכי קל בעולם להכין, מה קרה לכם?
איזה קל, מתחילים מסולת, נכון? נו, תסביר לי מה קל.
קודם כל ההבדל בין קוסקוס שעושים אותו בבית, חוץ מזה שיש מלא מלא אהבה, זה הבדל כזה גדול, זה כמו שאת אוכל, בוא נחשוב, רגע, אני צריכה לחשוב איזה אנלוגיה יפה כזאת, שתיתן לכם את הקונטרה כמו שצריך, אבל קוסקוס, אני עוד עכשיו אני אגיד על זה, אבל קוסקוס הכי קל בעולם, זה סולת, מלח, מים, אני מלמד אותך שיטה, אפילו עכשיו אני מלמד אותך שיטה, תזכרי, את עושה את זה, את לא חוזרת בחיים, לקנות קוסקוס אינסטה.
אני...
ועד האלופה עם הסרטונים של החמש דקות, את יודעת, כאילו, כן?
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
אני נשמע, קודם כל אני רוצה להישבע שאני לא עושה קוסקוס אינסטנט, אבל אני חייבת לומר שלפעמים אני חוטט בזה, כי הילד שלי חוזר מהגן בדיוק אותו דבר, ואומר, אני רוצה קוסקוס. אז קודם כל אני קונה את הקוסקוס מהקמח המלא, שאגב, אין שום הבדל בטעם בינו לבין הקוסקוס מהקמח הרגיל, אבל אני מאוד אשמח להכין. אם תגידי לי שזה קל ולא עכשיו לוקח לי חצי יום עבודה, אז אני זורמת.
תראי, כשאני עושה קוסקוס, אז אני יודעת שיש לי לעשות עוד כמה דברים על הדרך, כי בסך הכל התהליך של העידוי, זה התהליך הכל המסורבל, אבל התהליך של העידוי את לא עושה משהו בפועל, את שמה את זה פשוט מאוד על הגז או על האינדוקציה. פשוט מאוד, אני היום לא מסננת ועושה את כל התהליכים ואת כל הדברים האלה, כן? אמא סליחה, לא יודעת אם היא שומעת, כן? שלא יהיה לי איזה קדיסת, כן? אבל אני אומרת שהכי פשוט, קילו סולת, שופכים לקערה, כף מלח, מערבבים, שמים חצי כוס שמן, עוד ערבוב, לוקחים כוס מים, כוס מידה של 240, עוד ערבוב, טוב, 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 שכל הנוזים נוגעים בכל הגשגירים, אז נוצר לך כזה כבר התחלה של קוסקוס.
נכון.
יש שעושים בשלב הזה כבר, מתחילים לעשות צינון, אני אומרת לכם, עזבו את הצינון עכשיו, קחו את זה לסיר עידוי, אתם חייבים סיר עידוי שזה קוסקוסייה.
אוקיי.
אפשר לקנות את זה היום בכל מקום, מוכרים את זה, שמים את זה לעידוי שעה. זה כל העבודה הקשה. שמים את זה לעידוי שעה, אחרי שעה מורידים את זה, מחזירים את התכולה שוב פעם לקערה, שופכים שלוש כוסות מים באופן שווה שיתחלק לכל הקערה,
כן.
ונותנים לזה מנוחה של חצי שעה, מחזירים את זה לסיר.
לסיר עידוי?
פשוט מאוד, מחזירים לסיר לעוד חצי שעה, מורידים, אבל רק עכשיו מקררים ועושים את הסינון, או לאור עם מזלג, ויש לך קוסקוס משי מהאגדות, ואני חותמת.
עשר דקות, נורי יחכה.
רק שעתיים חלפו, הילד כאילו שוכב בסלון מעולף.
אבל בשביל זה, לימדו אותנו להכין במכה אחת נגלה, 3 קילו, 4 קילו, מחלקים את זה, פעם היו מחלקים את זה לסקיות, ברוך השם היום התקדמו ויש פלסטיקים כאילו, כן? מחלקים את זה לפלסטיקים, ואת עושה ביום אחד, לכל חודש וחצי, נו, מה תגידי על זה?
אבל רגע, אמרת שיש את הסינון, הסינון הוא דרך מסננת מיוחדת, או שזה כל מסננת רגילה?
כן, כן, יש מסננת ועגולה כזאת, שאנחנו מסננים באמצעותה את הסולת, כי בעצם כשסולת הוא עובר תהליך של עידוי, הוא בעצם נהיה גושים, כאילו, הוא נדבק אחד לשני. כשאת מעבירה אותו במסננת, הוא מקבל צורה אחידה, הוא הופך למרקם שונה, והוא נהדף, כאילו, וקונים את המסננת הזה ב-30 שקלים בכל מקום.
30 שקלים ועוד 30 שעות עבודה. סתם, לא. רגע, אבל אמרת...
לא, ממש לא. סיר קוסקוסייה רגיל, אפשר לעשות בו בין 3 קילו.
אבל סינון אחד את מעבירה את הקוסקוס רק אחד? יואו, כי אני זוכרת, החבר הראשון שלי היה טריפוליטאי, ואני זוכרת
את... האתר שלי כתוב פעמיים, אשר לא להסתבך עם הקוראים שלי, אבל אפשר בהחלט, רק פעם אחת.
כי אני זוכרת שהיא הייתה מסננת, הטריפוליטאים מסננים 3 פעמים.
כן.
ואת יודעת, אין לי זמן.
אומרים שהאוכל הטריפוליטאי, במיוחד הקוסקוס שלהם, זה כביכול המשי הכי הכי הכי. דרך אגב, הקוסקוס שאני עושה הוא לא קוסקוס מרוקאי, והוא גם לא קוסקוס מרוקאי, הוא יותר לכיוון של הקוסקוס הטריפוליטאי. אבל אני יכולה לומר לך שאת יכולה לחסוך את השתי סינונים האלה, ולעשות את זה רק בפעם האחרונה, וזה יוצא לך מיליון דולר. חותמת על כך.
אני...
מזמינה אותך ואת אורן אליי.
חייבים ללכת עליה. אתה לא מבין, אני אכלתי עם הידיים של...
יאללה, שפית הקוסקוס יר, אני מגיע.
אכלתי עם
נראה לי שאפרת עדיף פשוט לבוא לקנות ממך מוכן.
לא, תקשיב, הבחורה הזאת, אני אכלתי מהידיים שלה פעם אחת.
כן.
אתה לא מבין.
תקשיבו, זה קלות. אני אומרת את זה בעיניים עצומות, כי הרבה אנשים חושבים שזה תהליך מסורבל. קוסקוס, תקשיב, אני לא באתי אליה ואמרתי עכשיו, יאללה, בואי תעשי בורקוק, שזה קוסקוס, שאני עושה אותו, אני מזיעה.
איזה קוסקוס זה?
כי אני צריכה לעשות גרגיר, גרגיר. יש לנו קוסקוס שהוא קוסקוס חלבי, שזה עדה. עדה זה אומר מנעד, אנחנו אוכלים אותו בפורים. וזה קוסקוס עבה, שפשוט מאוד, אני לוקחת את הסולת, ואני בונה גרגיר, 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 עד שהוא מגיע לגודל של פנינה.
ואחר
כך מבושלים אותו בחלב וחמאה ואוכלים אותו. אז לא באתי ברמת השמאי. זה קוסקוס הכי קל בעולם, שהולך עם כל מרק ירקות, אפילו עם זיתים ברוטב עגבניות, אפילו עם דגים. מה שאת רוצה, כאילו, לפי דעתי קוסקוס, אם בו אנחנו אומרים, זה הדבר. כאילו, תדעי לך שבסלטים, זה יותר טוב מבורגול.
נכון.
זה פחות בריא, אבל זה... יותר טעים, כאילו, כן?
זה לא פחות בריא מבורגול, דעתי.
זה בבילוי בעופות, בהמון דברים, כאילו. קוסקוס, חבל לך לזמן, גם עם דברים מתוקים ובתור קינוחים, הרי המרוקאים כל דבר דוחפים קוסקוס, כן? אז יש לנו קוסקוס שהקלה מתחתנת, אז יש לנו קוסקוס מיוחד שאנחנו עושים, שהוא עם חמאה, והוא עם סוכר, ומלא פירות יבשים, וכזה, תדעת, כזה, זה
סגנונים. וואו,
משמע טעים. משוויץ בקוסקוס, כי זה קוסקוס מיוחד.
ולמה,
אז... יש לי אולי איזה 80-90 מתכונים של...
וואו.
באמת?
כל מה שהולך עם קוסקוס, מה שנקרא, כן.
וואו.
יום אחד אולי החלום שלי יהיה זה להוציא ספר של כל המתכונים של הקוסקוס שיש לי.
נו.
כן.
נו.
זה יקרה. מתי שהוא לא עכשיו.
זה שם נדלקות לי העיניים, ואני אומרת, הנה פרויקט.
כן.
הפרויקט שלך קודם כל זה התחיל לעשות את הקוסקוס, ואני בטוחה שנורי יגיד לי תודה רבה 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 רבה, כי ההבדל בין קוסקוס מוכן, גם דרך אגב הקוסקוס במיקרוגל נכשל אצלי, נכשל, אין, הקיצורי דרך האלה.
כן, האמת שרציתי לשאול אותך על זה, כי יש את המתכון
של אורס תלם,
של הקיצור, יש לאורס תלם, יש של אורלי פלי.
אני מוכנה לתת לבן אדם לטעום קוסקוס שנעשה באהבה, וזה קלה קלות בגרגירים שנעשה בתהליך של עידוי, להבדיל ממיקרו ולהבדיל מאינטה. זה okay. עולם אחר לגמרי.
אנחנו...
5.5 שקלים, ויש לך בערך ל3 פעמים של קוסקוס, מאשר שאת קונה את האינטה הזה שזה עולה לך 6-7 שקלים, שזה בדיוק שליש מהכמות, מה שנקרא.
נכון.
ולא טעים אותו דבר, אני מבטיחה לך.
ואת לא שמה בתוך...
חותמת, חותמת.
רק מלח את שמה שם? אין שם אבקת מרק עוף ודברים כאלה?
לא, אני שמה... לא, מספיק. אם רוצים צבע יפה, אז אפשר לשים קורקום, שבעצם זה הופך להיות צהוב.
כן.
או אפשר לשים במרק, לפעמים כשעושים את התהליך של הידוי, אפשר לעשות את התהליך הידוי כשהמרק מתבשל מתחת, ולפעמים אפשר לעשות בתוך המים של הקוסקוס הרגילים, אפשר לשים כוכב אניס וקינמון, ואז הוא נותן ארומה מיוחדת לקוסקוס, ואז הולך נהדר עם קוסקוס שהוא מתוק ועם פירות יבשים ודברים כאלה.
שכנעת.
כן.
קניתי, כן.
שכנעתי.
יונית צוקרמן, תודה רבה.
כן.
אין. השארת אותנו עם תאוות קוסקוס שאין כדוגמתה. הרגת אותנו.
זהו, תפתחי יומן, אנחנו באים. תודה רבה, להתראות.
אחלה, יום טוב, ביי ביי.
ביי ביי. טוב, אז מתתי.
ברור. אי אפשר איתה, היא פשוט מעוררת תיאבון בקטע שלא יאומן. אנחנו ניפרד עכשיו מכם, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא עם המשך פרק החיטה. אם היום דיברנו על מבנה החיטה וההיסטוריה של החיטה, והתחלנו לפרק את גרגר החיטה ונכנסנו לעומקו של הסולת, בשבוע הבא נדבר איתכם על החיטה השלמה, על הפריקה, על הבורגול.
וכמובן, כמובן, על הקמח.
מה שנקרא, החסמתי אותו בפינה.
החסמת אותו בפינה.
אנחנו נתראה שבוע הבא, ועד אז תזכרו שלדבר זה לא משמין, וגם קוסקוס לא, סתם. יאללה, ביי.
ביי ביי.